分。
אחרי שאנחנו נתחיל את הנושא החדש, אז חשבתי קצת לומר כמה בסדר? מחשבות והרהורים, מחשבות והרהורים לסיכום הנושא הקודם, כמו שגם אתם יכולים להוסיף משלכם. ועל הדרך אני גם קצת אחבר את זה, פתאום אחרי שבחרתי באחרי הרבה תלבטויות את הנושא הבא של אמת ישראל, אז פתאום עלה בדעתי שפורים מתקרב, ויכולנו לדבר על כל מיני דברים שקורים לפורים וזה, מסכות והשנים, אבל כבר אמרתי פורים, כן, אז כבר אמרתי לעצמי אבוד, אז בכל אופן חשבתי ככה קצת לומר דברים שגם ייצרו את הקישור הזה באיזשהו בעצם דיברנו על נושא מסוים, דיברנו פה על החלל הפנוי ועל התפיסה של האמונה שנובעת מזה ועל התמימות, וככה כדרכנו את רבי נחמן אתה מתחיל בנקודה אחת אבל אתה בסוף מגיע לנקודה אחרת. אבל חשוב להדגיש פה, להחקיד פה שוב את הנקודה שהיא נקודת הראשית, לא יודע, הראשית או נקודת העיקר בתוך הסיפור הזה, אפשר להגדיר את זה במושג, אני גם אסביר אותו טיפה יותר, שנקרא, בפעמים נקרא תיאולוגיה נגטיבית. שמעתם למושג הזה? אני חושב שגם אני הייתה לי להזכיר אותו פה בכל מיני הזדמנויות. אוקיי, מי כבודו?
אורח.
אורח. בשם?
שם.
שם טוב. נו, יש לך שם טוב, יפה, בכבוד. הגעת לשלב הסיכומים, אני מקווה ש... זאת אומרת, איזושהי תפיסה שלפעמים היא תחת השם, קוראים לה תחת השם התגלות העין, וזה מביא אותנו ככה בצורה מאוד מאוד חזקה לסיפור הזה ממלך ענב, שאנחנו לפחות בינתיים אנחנו לא ניגע בו, למרות שגם הסיפור הזה הוא סיפור ככה מתאים ככה להיכנס דרכו לפורים. וכמו שאני רואה עוד מעט, פורים עצמו הוא ככה הזדמנות טובה להיכנס לכל האמירה הזאת. זאת אומרת, אם אני רוצה לתת את הדברים בצורה מאוד פשוטה ואולי אפילו פשטנית, אבל אני חושב שעדיין מועילה, אז אנחנו יודעים שהתפיסה החסידית הבסיסית, ורבי נחמן לכאורה הוא חסיד, היא תפיסה של מלוא כל הארץ קודם. היא תפיסה שהיא דווקא מדגישה נוכחות מאוד מלאה של הקדוש ברוך הוא גם אחד שאתה לא מרגיש אותו, ומפה באים רעיונות כמו עבודה בגשמיות וכך הלאה. נראה לי שרבי נחמן בסופו של דבר הוא מציג עמדה שהיא עמדה, שהיא עמדה הפוכה. זאת אומרת, הוא מציג מצד אחד עמדה, שוב, שמתארת חלל פנוי, מתארת עולם שבו האלוקים הוא נהדר, אבל פה, וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית, שהאמת היא שכשלמדנו בגלגול הקודם, הפגשנו את רבי נחמן עם הרמב״ם. וזו נקודת מפגש מאוד חזקה ביניהם, הנקודה הזאת שתארי השלילה. הפעם לא עשינו את זה, אז לא נחזור על זה כרגע, אני גם לא אוהב לחזור על עצמי. אבל צריך להבין שהחלל הפנוי לפי רבי נחמן הוא לא היעדר, אלא החלל הפנוי הוא נוכחות. הוא נוכחות של עין. מקווה שאתם מבינים למה אני מתכוון. לא. טוב מאוד. אז
זה
אומר שבע. מה?
זה
אומר שבע. לא, לא בטוח. אבל זה דמות טובה. אני יכול די בקלות לנסות להמחיש למה הכוונה, וזה נכון, ויש לדבר הזה כמה משמעויות. אבל בוא נתחיל מהנקודה הפשוטה, ובאמת בוא נתחיל באמת מפורים. כולם יודעים שמגילת אסתר זה חיבור תנכי שמופיע בתנך, אבל שם השם לא מופיע בו בכלל. ומכל אנחנו אומרים שכל מלך שמופיע במגילה הוא מלך מלכי המלכים, אבל כמו שרובכם יודעים, רוב המלך שמופיע במגילה זה יצור נקלה וטיפש בשם אחשוורוש. זה שהוא טיפש אפשר לסלוח לו, אבל הוא גם מנוול. זאת אומרת, הייתי אומר שהוא יותר מנובל אפילו מהמן. כי להמן לפחות פגעו לו בכבוד, אז אנחנו מבינים למה הוא רוצה להרוג את כל העם היהודי. אבל מה אחשוורוש בתוך הסיפור הזה? אחשוורוש קיבל כסף. אולי אפילו זה לא. זאת אומרת, זה כבר רוע יותר רדיקלי מאשר הרוע של... של 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 המן. ובאמת מה שמאוד בולט במגילה וכל הפרשנים לדורותיהם עמדו על הנקודה הזאת, זאת השרירותיות המוחלטת. המלך הזה שהוא מלך מלכי המלכים, ברצותו נותן את הטבעת להמן בשביל להרוג את כל היהודים, ברצותו נותן את הטבעת למרדכי והפך את היהודים לעם הכי חשוב. אוקיי? ועל הדרך אתם מכירים את המאמר חז"ל הידוע שאלמלא איגרות הראשונות שאתם בוודאי יודעים מה הן אומרות, להיות כל ישראל בביתו וכו' וכו', לא השתייר מישראל ישרדו פנית. זאת אומרת, אנחנו חיים באמת בעולם שרירותי לחלוטין, שבו הכל יכול להיות. הרב שגר מצטט את קירקגור, אני לא יודע איפה קירקגור אומר את זה, שהוא אומר, אם הכל אפשרי אז גם האמונה אפשרית. זאת אומרת,
מה הנושא שלו על העקדה?
על העקדה? אני חיפשתי שם ולא מצאתי, אבל...
זה ארוך.
זה לא ארוך, אבל...
יש לו ספר,
בחיל ועדה. טוב, אני אדוק עוד פעם. מעניין, חיפשתי שם ממש טוב ולא מצאתי, אבל בסדר. אבל זה הגיוני שהרב יכול לקחת את זה משם, אבל בסדר, תודה. אוקיי. אז... זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה הזאת של פורים, שזו דוגמה לחלל הפנוי. זו דוגמה למציאות שמתנהלת בלי הנוכחות האלוקית, שאני לא יכול לבוא ולמצוא פה את הקדוש ברוך הוא, שזה חלל פנוי. התוצאה של הדברים היא תוצאה מאוד ברורה, יש פה שרירותיות. אבל כשאני בא ואומר שהפור, שאמן מטיל, הופך להיות הגורל, הופך להיות הגילוי של הקדוש ברוך הוא, כשאני בא ואני מזהה את השרירותיות השיקורה הזאת של אחשוורוש ואומר שזה מלך מלכי המלכים, זאת התגלות של העין. זאת אומרת שהעין, שוב, אם אני הייתי בא ואומר, או, אם זה ככה, אם זה היה המצב, אז אין לי ברירה להיות אתאיסט. אבל אם אני לא אומר את זה, אם אני חוגג את פורים, לא רק שאני מציין את פורים, אני חוגג את פורים, אז זה אומר שאני לוקח את המציאות הזאת של העין, שזה אומר שהכל יכול להיות. Okay. זאת אומרת שההנחה שלנו שיש בעולם איזושהי כאילו, הנחה הוליוודית שכאילו בסוף, הסוף, בסוף, הסוף יהיה סוף טוב, שכאילו בסוף את המן תלו על עץ גבוה, נכון? הסוף הזה הוא לא מובטח מראש, הוא לא ידוע מראש, הוא מקרי לחלוטין. עכשיו תלוי בזה אגרות ראשונות וכל מיני דברים מפוקפקים מהסוג הזה. זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר שבן אדם בבוא אומר לעצמו מה זה, והיו חסידים שדרשו את הדרשה הזאת, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. מה זה ככה ברשת דבות? לא מכירים את זה? כתר כל הכתרים. זאת אומרת, ככה יעשה לאיש. זאת אומרת, זה מראה, העין הזה הוא מבטא באמת את השביתה המוחלטת של הקדוש ברוך הוא גם בדור. זאת אומרת, נותן לנו איזשהו מבחן כבוד. מה? שוב, אם הקדוש ברוך הוא, שוב, מה אומרת האימננטיות הזאת? מה אומר מלוא כל הארץ כבודו? מלוא כל הארץ כבודו בא ואומר, כמו שרפו פיתח את זה ועוד נגיד לזה עוד מעט, זה אומר שכאשר בא לך, כאשר אתה מוצא באדם איזשהו טוב, איזשהו מוסריות, איזשהו חוכמה, קדמה, כל דבר טוב, תאמרו כי טוב השם, כמו האמרה החסידית הידועה. זאת אומרת, אני מסתכל על מכיוון שהקדוש ברוך הוא נוכח בעולם, אז אני מאמין שבעולם יש טוב, ובמקום הזה של הטוב ושל החיים ושל העוצמה ושל זה, אז אני מזהה עם הקדוש ברוך הוא. ולכן אני יכול לדעת שסוף הסיפור הוא טוב, ולכן אני יכול לדעת שהדברים יש להם איזשהו היגיון, איזשהו לוגוס, איזשהו קדמה, אני יכול לדעת פה איזשהו נרטיב. כשאני מדבר על החלל הפנוי, אז אני מגיע למקום הזה של משהו שהוא לא מובן, שהוא לא נוכח, ואני צריך למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך העין הזה. ואחד הגילויים הבולטים של העין הזה, זה לא היחיד אבל זה דוגמה בולטת, זה השרירותיות.
זה מה?
שרירותיות. זאת אומרת, האם הקדוש ברוך הוא כפוף למוסר? לא, הוא לא כפוף למוסר. כן, זאת, זה, זה, עבורנו, מה שה, שוב, אחד הגילויים של ה, של העין הזה, זה מה, את המושג של ה, של הרצון המוחלט. שהוא לא זהה לחוכמה, כמו שהרב מסביר, אלא שהוא, שהוא, אולי אפילו שותה לחוכמה, או לא, הוא מעבר לחוכמה, לא יודע להגדיר את הדבר הזה בדיוק. ולכן, בעצם, מה ש, מה ש, המשמעות של ה, המשמעות הקיומית של ה, של הדברים האלה, שבן אדם, בן אדם צריך לדעת שהוא חי בעולם ש אין לו, הוא לא, לא, לא יכול להיות לו ציפיות מה, מהעולם הזה. ואני שוב מספיק את הסיפור שכבר שאני, מאוד שאני לא אוהב אותו, אני מספר אותו כל הזמן לצערי הרב, הסיפור הזה עם וכך, עם כך, וכך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו, נכון? אתם מכירים את זה, אני מספר כבר כמה פעמים, נכון? עם ה, עם ה, איך זה נקרא שם, החוכר, החוכר הרשע שהעיף את החוכר העני, כאילו הוא עושה, תפס את מקומו, החוכר העני וכל ידיו מתו ברעב, ואז הוא נפקד בבן זכר. הוא אומר רבי נחמן, וכך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. בניסוח אחר, יותר, יותר מודרני, אבל הוא כמובן, גם הוא לא עזר לרבי נחמן. זה עובד? זה אבסורד. זה אבסורד, זאת אומרת, ככל שהדברים יותר לא הגיוניים, ככל שהדברים יותר אבסורדים, אז ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, וגם הצדיק מופיע בדמות הזאת. הרבה, הרבה תורות של רבי נחמן מדברים על נקודה הזאת שגם הצדיק קשות קושיות, הוא כמובן מדבר על עצמו. זה יוצר בן אדם, אין לי מילה אחרת להגדיר את זה, שגם הוא בעצם קפריזי לחלוטין. אולי הדבר הזה קשור לצורה שבה רבי נחמן מפרש את הטקסטים. את חז"ל, את התורה, את דברי חסידים שקדמו לו, דברי מקובלים, תיקוני עבר והמקורות שלו. זאת אומרת, הוא יכול להפוך אותם היפוך גמור. זאת אומרת, אנחנו גם מכירים כאן את משל הדריידל הידוע, תפחנו כאן, אבל נגיע לזה בהקשר אחר לדברים האלה. זאת אומרת, החיים זה כמו קפיצת בנג'י. אבל אולי בלי, אתה אפילו לא בטוח אם החבלים קשורים טוב או לא קשורים טוב.
החיים זה כמו עץ.
זאת אומרת?
כמו תפוח, כמו רובן, לא יודע,
כמו דברים, לא? אוקיי, אז החיים כמו בנג'י, זה החידוש שלנו היום. אז זאת אומרת, יש, זה, וזה הופך, זאת אומרת, האבסורדיות של הקיום היא הופכת להיות, שוב, עבור, אצל אנשים מסוימים, באמת למשהו קיומי. זאת אומרת, בחור שלנו בישיבה כבר לפני לא מעט שנים, אז הוא סיפר לי את הסיפור, אפשר לעמד אותו בקלות, אבל אני לא טרחתי ועשיתי את זה, שפעם אחת בחור הגיע ל, אני חושב של הרב ארוש, אבל אני טועה, אבל אחד מרבני ברסלב, ואמר לו, שמע, רבנו, אני נוסע ל, וגידו שאין לי, אין לי ויזה. הוציא מכוסו ליקוטי מוהר"ן, מה? הרבה, אוקיי, ואמר לו, בבקשה, זה הוויזה שלך. לפחות שאני הייתי באומן, האוקראינים בודקים את הדברים האלה היטב היטב, זה מה שאני ראיתי.
הם מראים את זה עם חתימות.
בדיוק, ויש שם כזה ממוסגר שם עם כל החתימות של זה על התיקון הכללי. זאת אומרת, כאילו, אני יכול לדעת לכם בצורה חד משמעית, אני לא הייתי יכול לפעול בצורה הזאת.
יש פה אפילו
עדויות
שאני מכיר,
שאנשים שעשו בדיקת חיסים בעיקר. אוקיי, טוב, זה כבר, אוקיי, אולי אפילו הוכחה יותר חזקה, זאת אומרת, זה כבר, לא רק שמותר לרמות את האוקראינים הרשעים, מותר לרמות גם את חברת התעופה ולעבור על גזר, גם זה מותר.
כן,
לא,
טוב, זה בלי
קשר. לא, זה אי קשר.
לא, הם לא עשו את זה בגלל שזה אומן. הם מבינים שזה עובד
באומן,
אבל הם
היו
עושים את זה לכל
אחד. לא משנה, זה יוצר דמות מסוימת של בן אדם שבאמת חי לפי התפיסה של מי שאמר לחומץ שידלוק, יאמר לשמן שידלוק, יאמר לחומץ שידלוק, התפיסה הזאת שמה שאמרנו, שהכל אפשרי, גם האמונה, גם האמונה היא, גם האמונה היא אפשרית. אוקיי, זה חלק מהדגמות למה שאני אמרתי, שהעינות האלוקית היא לא עין רק, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא לא משמעותי, אלא הוא מעצב איזשהו סוג מסוים של מציאות, ויכול להיות, לא, יכול להיות שאנחנו נדבר על ארץ ישראל, אבל זה עוד חזון למועד, אנחנו נראה איך הדבר הזה אפילו מתבטא בצורה שרבי נחמן מבאר את ארץ ישראל, כי הרי אותו סיפור של מלך ענב, הוא לא רק מדבר על כל מיני דברים של תארי השלילה וכו' וכו', הקשר שהוא בוודאי נמצא בתוך הסיפור הזה, בולט מאוד, אבל הוא גם סיפור של נסיעה לארץ ישראל, אז גם זה דבר ברור, נכון? כל ההומטים שיורים שם מקבילים ל, 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 לחוויות של רבי נחמן בארץ, בארץ ישראל. הרעיונות האלה הם רעיונות, שוב, אני מגיע פה לנקודה שהיא עבורי נקודה מרכזית, שוב, אתם יכולים בכל רגע נתון לזכן את הדברים בצורה הפוכה ממני בפורום הזה. הרעיונות האלה של רבי נחמן הם רעיונות שפחות או יותר בתחילת המאה ה-20 הם הפכו להיות רעיונות מאוד מאוד פופולריים, וכמובן שהם הפכו להיות יותר, לא כמובן, אבל הם קיבלו איזשהו חיזוק מסוים בעקבות השואה. כן? זאת אומרת, הזכרנו פעם שעברה את קפקא, זה נמצא אצל גרשום שלום, זה נמצא אצל ולטר בנימין, זה נמצא אצל אדורנו, וזה נראה לי פחות או אני מציתי את הדור היותר מוקדם, אלה שבעיקר יצרו את זה לפני השואה, ואחרי השואה זה נמצא אצל הוגים רבים, אחד ההוגים הבולטים ביותר זה דרידה.
דווקא זה מעניין שאצל
מידיום קורא על קמי,
זה
התהפך
אצל
קמי. לא, קמי לא שייך למסורת, אז לא תהיה, שוב.
מה, של האבסורד?
לא, שוב, קמי, אל מול העין יש שתי תגובות. קמי הוא אתאיסט.
תלוי באיזה שלב.
בשלב שאני מכיר אותו, אני לא התעמקתי לומר על המוקדם המאוחר, אני לא יודע, אבל קמי בגדול, קמי בספריו הידועים, הדבר וכו'.
בקליגולה,
לא מכיר.
מכתבים לידית גרמנית.
אז אני לא מכיר. אז שוב, אולי גם הוא חבר בתשובה כמו כולם, אבל מה שאני מכיר מהדברים האלה, שוב, זו המסקנה כאילו הגיונית מתוך הסיפור, אתה שאומר, אוקיי.
כאילו לא מתייחס לעין, זה?
מה? לא, לא, שוב, כמה פעם שעברה בקפקא, שהוא אומר, אוקיי, אין מכתב המכתב מהכיסה לא יגיע לך לעולם. האם זה אומר שאנחנו לא מוסריים? לא, אנחנו למדנו להיות ילדים גדולים, נסתדר גם לא מכתב מהכיסה. כאילו, האמירה שלו או האמירה של ברנר, אמירות מאוד דומות. שאומרות, שמע, אין משען, כאילו, אין לך איזשהו משען שלא תוכל להשאיר את המוסריות שלך. אתה לא יכול לבוא את המוסריות עם הנוכחות האלוקית. נכון? אבל מה? אז מה? על מול העין זה תפוך להיות מנובד? הפוך, על מול העין הזה, הדבר היחיד שאתה יכול למלא בו את החלל, זה המוסריות שלך, ההכרעה שלך, שהיא אחרה אבסורדית, אין על משהו, אין על משהו לסמוך. האם להיות מוסרי כי מישהו מוסרי בסוף יקבל צלש? האם להיות מוסרי כי בסוף הטובים ינצחו, אז בוא תהיה טוב בשביל לנצח? לא. שום דבר מהדברים האלה לא מובטח. ולהפך, דווקא זה מאפשר את המוסרית, את המוסריות העמוקה ביותר, מוסריות שהיא מרת. וזה דבר שבספר הדבר, אז קמי מבטא את זה בצורה ספרותית מאוד מאוד יפה וחזקה. שוב, זה המסקנה, במרכאות, ההגיונית כאילו מהעין. אבל מה שקפקא ושולד וכל האנשים האלה עושים, זה המסקנה האבסורדית מהעין, והיא דומה לה למחשבות של רבי נחמן, והיא כנראה גם מושפעת מהמחשבות של רבי נחמן באיזשהו אופן. כל אחד מהאנשים האלה הכיר את רבי נחמן בכלים שונים, בכלים משנים ושלושים, אבל הכיר אולי את הרעיונות האלה, ומה שהוא לא הכיר, הוא חווה את החוויה, ואני חושב שגם רבי נחמן חווה את החוויה. אז אמרנו את זה, שהחלל הפנוי הוא לא רק משהו שהוא נתון, מטאפיזי, הוא גם משהו היסטורי, זה מה שנוצר. כאילו האדם גירש את ה... כמו ששולם כותב בצורה מאוד יפה באחד המאמרים היפים שלו, האדם גירש את הקדוש ברוך הוא אל האדם עצר את החלל הפנוי הזה בכפירה שלו, אפילו לא באתאיזם, שאומר, כמו שבא כוכבא אמר, אל תעזור ואל תפריע, אנחנו מסתדרים טוב לבד, תודה. יש סיפור ידוע על, סיפור יפה על נפוליאון ולפלס. לפלס היה מתמטיקאי ופיזיקאי דגול, ממש אולי שקול אפילו לניוטון. אז הוא, נפוליאון אמר לו, שמע, קראתי את ספריך, ספר מאוד מאוד מעניין, כי הוא בסדר, פיזיקלי. הוא אומר, אבל איפה אלוקים בתוך הסיפור הזה? אז אמר לפלס, אלוקים? לא ניצח במשתנה הזה.
לא
ניצח במשתנה הזה. זאת אומרת, הכל מסתדר טוב בלי, אז בשביל מה להכניס אותו פנימה? זאת אומרת, יכול להיות שלפלס זה בנם שחלק נסיע כל יום ראשון, אני לא יודע. אבל האמירה הוא מחוץ לתמונה. כאילו, אנחנו, שוב, אני חושב שניתן לראות, שוב, במרכאות, לא רק במרכאות, אני באמת חושב, זה דבר שאמר חביב הבדאי, אני חושב שהיא צודקת, אפשר לבוא ולומר שגם החסידות הקלאסית, וגם רבי נחמן זה המודרנה היהודית, ושניהם מתמודדים עם אותה תופעה, עם התופעה של החילון. שאדם אותם שאומר תודה רבה אני מסדר לבד. עכשיו החסידות, התגובה שלה, וזה מאוד דומה לתגובה של הרב קוק, ואני אדבר על זה עוד מעט, היא למלא את החלל. זאת אומרת, התגובה שלה אומרת, אז צמצום שלו כפשוטו. זאת אומרת, אתה בן אדם הסרת, זרקת את אלוקים לשמי השמיים, קוקו הוא מאחורי הגב שלך. אוקיי? הוא פה, הוא מאחוריך, הוא לא מאחור, הוא בתוכך. אתה לא רואה אותו כי הוא אתה, כי הוא בתוכך פנימה. ולכן אין לדבר טרנסדנציה, אלא ככל שאנחנו נעמיק את האדם, נעצים את האדם, ככל שאנחנו נעשה את זה יותר ויותר, ככה יותר ויותר יופע האלוקים בעולם. וכשאתם קוראים אגרות של הרבי למשל, או שיחות כאלה ואחרות, אתה ממש אומר שם את הרב קוק. חילוני, אין דבר כזה חילוני, אין דבר כזה, כולם מאמינים. אלא מה, אז היה צריך לגרד את השכבה. עכשיו, הוא לא הסיק מזה לגמרי אותה מסקנות, אבל הכיוון הוא די דומה, וזה תגובה מכיוון אחד. התגובה של רבי נחמן היא תגובה שהיא תגובה הפוכה. שאומרת שבאמת נוצר פה איזושהי מציאות חדשה, איזושהי מטאפיזיקה חדשה של עין. אבל אל תחשבו שהעין הזה הוא עין, אבל כמי טועה. כמי חושב שעכשיו בחלל הפנוי הזה הוא יתחיל לרקוד ולשחק ולקפוץ וכמו ההורים שהלכו מהבית ואפשר לעשות מסיבת פיג'אמות. אבל הוא לא מבין שבעצם המודרנה החליפה סוג אחד של התגלות בסוג אחר של התגלות. התגלות הרבה יותר נוראית ואיומה, אבל זה מה שהאדם בשל לעצמו. ולכן המודרנה שהייתה אמורה להיות איזשהו משהו נורא נורא נחמד הפכה להיות מלחמות וזוועות, ושהכותרת שלהם זה בעצם אושץ. מה שמדהים שגרשום שלום הלך ופירש את כל הקבלה לפי הכיוונים האלה. הלך ופירש את כל הקבלה ואמר בקבלה היהודית אין דבקות, אין הזדהות, זה לא יכול, הדברים אף לא תמיד נותר איזשהו פער. כלומר, מה זה כל הסמל? הוא דיבר בצורה מאוד מעניינת על העובדה הזאת, ומאוד משפיעה דרך אגב. על העובדה הזאת שבעצם הקבלה בוחרת בכל מיני כלים של לגשר על איזשהו פער, שהוא פער למעשה לא גשיר. ושוב, וגם דרידה, גם דרידה מפתח את הדברים האלה בכיוון שלו, ואם נרצה אז נוכל לראות את כל הפרויקט של דקונסטרוקציה ועוד פרויקטים נוספים של דרידה כביטוי לנקודה הזאת. זאת אומרת, גם הטקסט בעצם מופיע כעין, גם היצירה האנושית עכשיו מופיעה בעצם כעין, זה בעצם כשריותית לחלוטין וכו' וכו'. זה בעצם מה שדרידה עשה. ומי ש אמר אולי בצורה מכוערת שמאחורי הדרידה, מאחורי ז'אק דרידה מתחבא יעקב דרי, אני חושב שהוא לא טעה הרבה במה שהוא אמר. ובאמת אין שום ספק שאם אנחנו לוקחים את החוויה הזו של השואה, את המציאות של השואה, וככה חווים אותה בצורה חזקה, לא מדחיקים אותה, לא מתעלמים ממנה, אז באמת אנחנו עשויים לחוות את הדברים בצורה מאוד מאוד חזקה, ש אולי זה נבואה שמקשימה את עצמה, אני לא יודע מה, אבל זה אולי המציאות שאליה אנחנו בעצם נידונים. זאת אומרת, שמי שאחרי השואה מחכה לסוף טוב, מי שאחרי השואה עוד רואה סרטים הליוודים, אז הוא חי בפרט. זהו, אבל אני לא מסכים עם זה. זאת אומרת, מבחינת כבודם של כל הגדולים האלה, שמחלקם אני מתפרנס, אני לא מזדהה עם זה שוב, אני אספר לכם סיפור שכבר סיפרתי כמה פעמים, ואני אספר אותו עוד פעם, שאחרי שעשיתי את הדוקטורט, אמרו, טוב, אתה צריך להיפגש עם כל מיני גדולים בשביל שאתה יקדמו אותך, יעזרו לך ומשהו כזה. טוב, נו. אז היה לי פגישה עם אידל, אז אידל קרא את הדוקטורט שלי, והיה לי שיחה נורא מעניינת במכון ארטון, שיחה ארוכה ומעניינת. אמר לי הרבה דברים, אמר לי, שמע, מילא כל התלושים האלה עושים, בוחשים במים האחורים האלה. אבל אתה נראה לי בחור רך וטוב, בטח איזה גוש אמונים ניקו משהו כזה. יש לך את הרב קוק, למה צריך לסעק עם תורת ארץ ישראל, למה צריך לסעק עם התורת חוץ לארץ הזאת? זאת אומרת, אני חושב שבאמת החוויה של הרב קוק, שהיא במידה רבה באמת החוויה שלנו, היא חוויה, היא חוויה שונה, ובאמת תורת רבי נחמן וכל אלה שהזכרתי כך, זה באמת תורת חוץ לארץ, כאילו זה מקום שבו, כמו שפורים זה חג של חוץ לארץ, זאת אומרת, זה באמת תומת הארץ עמים, זה באמת מקום שעובדים עבודה זרה ביתר, זה מקום שבו אתה לא, לא, לא פוגש את הקדוש ברוך הוא. אבל זה השואה, וזה, וכמו שאמר הרב צבי הזה, כאילו הוא בא לחסל את, את הדבר הזה, ולפתוח פרק חדש, לפתוח מציאות חדשה, מציאות ארץ ישראלית, ליצור מציאות שקופה, מציאות שבה באמת פה בארץ חנות אבות התגשנו כל התקוות, כאילו האור האלוקי הוא אור נוכח, ופה דווקא העמדה החסידית ואולי אפילו הקצנה שלה אצל הרב קוק היא כאילו, היא כאילו העמדה, היא העמדה המשמעותית, אוקיי? כאילו, למה בן אדם שחווה את היש, שחווה את ההתגלות, שחווה את המלאות, הוא צריך להתרפק על, על, על העין הקפקאי? אוקיי? זאת שאלה מאוד מאוד טובה. יש לי תשובה מסוימת לשאלה הזאת, אבל אני לא, כאילו, אין לנו כרגע את הכלים להציג אותה כרגע, אנחנו אולי
זכיר שהוא לא
נפסה
לפני
שעה. מי? זה נכון, אוקיי, זה נקודה חשובה, אוקיי. עוד, ולכן.
אבל היה לו הרבה שינויים, לפחות מה שאני ראיתי, לפני הטבח שהיה בחברון ואחרי הטבח שהיה בחברון. ההגות שלו השתנתה, זה אומר שאולי נותח, אחרי מבחינת העולם הראשונה ההגות שלו השתנתה. כאילו הזוועות כן נגעו בו, זה לא היה איזשהו, באיזשהו מידה זה אפילו כאילו לשבחו יעבר.
כן,
תראה, כאילו כאן זה
מנותק
שלא משנה.
התורה שלך היא פחות יותר התורה של אדורנו, שאומר כאילו אושוויץ זה קר פשט המים, זאת אומרת לא ניתן, לא ניתן, מה זה?
להתעלם
מהשם. לא ניתן להתעלם מהנקודה, מה שהיה לא יהיה יותר. זאת אומרת, אני לא יודע, אני לא יודע, עובדה שאנשים שיצאו מאושוויץ זרקו, השאירו את הכל מאחוריהם ועלו לארץ והפכו להיות חלוצים, ושוב, נגיד כמו הרב עמיטל, סתם כדוגמה, בן אדם שבאופן הלך בגיא הריגה עם אורות בתיק, זה הסיפור הידוע, זאת אומרת שוב, אני כרגע,
וזה באמת מה שהיה לו יהיה עצמו.
מה?
וזה באמת בן אדם שברגע שבמלחמת לבות השנייה היה טבח סבא ושתילה, הוא באמצע המלחמה פרסם על הלוח של עבודה, לוח עבודות של הישיבה מאמץ לעצור את צה"ל ולצרף פקודות. זה דבר שכאילו לא ציוני, לא כלום.
כן, תראה עוד פעם, הוא לא,
זה תגובה לשואה.
שוב, הוא לא, זה תגובה, זה תגובה ולא תגובה שאני מדבר עליה, אוקיי? זאת אומרת, שוב, השאלה הגדולה שצריכה להישאל, האם כאילו השואה היא סוג של זה שהוא מוקד גרביטציוני כזה שבולט הכל כמו זה שהוא גוף שחור כזה, או שלמעשה אפשר לראות שהקמת המדינה זה אירוע לא פחות מהפכני שבאיזשהו מקום כבר שם את השואה בהקשר שהוא הקשר שונה. זה עמדה שאני חושב שהיא עמדה, היא עמדה, עמדה נכבדה, היא עמדה, לא, עמדה שאני חושב שקשה מאוד, שוב, לא מעט ניצולים ראו אכן ככה את, את הדברים. זאת אומרת, האם הקמת המדינה מחבירה בפני אושוויץ, מחבירה, אבל אושוויץ מקבלת את משמעותה ואת תכליתה בתוך, בתוך השואה. זאת בעיניי שוב שאלה, שאלה גדולה, ואני רוצה לזכור שגם פורים, כאילו רבי נחמן והחסידים והרב שגל הם ככה נתנו לו משמעות מסוימת, אבל צריך לזכור שפורים הוא קודם לבניין הבית, ואחרי זה נבנה הבית והדברים קיבלו משמעות אחרת, פורים קיבל משמעות אחרת. רבי נטע בפורים נטייה של שמחה. עכשיו הדברים, אני חושב, דברים שההיסטוריה היא, שוב, כמו שאתה בעצמך אמרת, הרב קוק לא היה בשואה אבל הוא גם לא היה בהקמת המדינה. זאת אומרת, שני אירועים שמבחינה תיאולוגית יש בהם משהו שהוא באמת מהפכני, והוא לא דומה לזה שישבו פה 100,000 חלוצים והקימו כמה משאבות מסגסגות והחיו את העברית וכל הדברים האלה, זאת אומרת, לעבודה שהם חיים פה 6 מיליון יהודים.
אני חושב שזה לא... שתי דברים. א', להכניס את הניצולים לנרצי שיח הזה, זה... לסורף את הכל. כי מול הניצול אין לי מה להגיד. אני יכול רק לשתוק.
אוקיי.
מה, אני לא, לא, אתה לא מבין את השואה. אני לא רוצה להגיד את זה.
כן.
הוא בטח שהוא מבין, הוא בטח שהוא... העמדה גדית השתיקה. באמת אני חושב שכאילו... זה לא מפחית אפילו טיפה את עצמת האבסורד. זה אפילו מחזק אותו, כאילו... היופי באבסורד, לפחות של קמין, זה שכאילו האירועים הטובים הם נשאבים לתוך המעגל קסמים והופכים את האבסורד ליותר חזק.
אוקיי.
כאילו המדינה הופכת להיות, תראה זה האבסורד. יצאו מהשואה פרח מדינה. הכי אבסורד בעולם, כאילו.
מאה אחוזים, שוב, לפחות אני רוצה לבוא ולומר שזה לא הנרטיב היחידי שניתן פה לצפות מתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, הרבה אנשים שהיו בתוך השואה אמרו, מה הפשע של הדברים? ויכול להיות ש... שוב, אנחנו יודעים שזה לא אמירה מושלת, אנשים שאמרו, עכשיו הבנו. עכשיו הבנו לאיפה הדברים מכוונים ומכמה כיוונים. שוב, גם זה הייתה... לפי דעת רבים, עם כל ההצהרות בלפור וכל הדברים האלה, בלי הקטסטרופה הזאת והטראומה הזאת, אז הגויים הרשעים לא ילותים לעם ישראל מדינה בחיים. זה טענת משקל אחת, אבל יש עוד טענות משקל שבאות ואומרות למשל שכל החזון הזה של ההתבוללות שהיה גדול אחרת מונים, השם הציונות פתאום הפך ללא רלוונטי לפחות בעיני אנשים רבים. זאת אומרת, הסיפור הוא סיפור מורכב ובוודאי לא חד משמעי. ומצד שני אני חייב לומר שהקמת המדינה זה אירוע שקל לנו להקל אותו, והשואה זה אירוע שלא קל לנו להקל אותו, ואולי אנחנו לא הקלנו. ושולם דיבר על זה שגירוש ספרד הוא השפיע מאוד על היווצרו של קהילת צפת, אבל עברו בערך שני דורות עד שהדברים ככה התעצבו. זאת אומרת, אנחנו רחוקים מה ממוקד הרעש, נאמר ככה, והדברים אני מאמין עוד יבואו ויקרו, ככה אני מרגיש. ולכן אני מודה, אני עצמי נמצא באיזשהו מבוכה מתוך הסיפור הזה. אני באופן אישי לא חווה את החוויות האלה שחווה אותם רבי נחמן, שגם הם, שוב, יש בהם איזשהו רובד ביוגרפי מסוים שאי אפשר להתעלם ממנו. זאת אומרת, שוב, העובדה שהוא נרדף ו לא, למרות ייחוסו ולמרות זה שהוא חושב שהוא באמת גדול מרשב"י וכל הדברים האלה, העם לא בדיוק קנה את הסיפור הזה, וגם החסידים לא, הרבס כאילו לא הריצו אותו רובם ולא הריחו אותו, וזה גם חוויה קשה של דחייה, של דיסקול. זאת אומרת, הכל קיים והכל שייך, אבל אני עדיין לא יכול לספר לכם מה יהיה סוף הסיפור. זה אני לא יכול להגיד לכם בצורה ברורה, אבל אני, שוב, אני שם את הדברים על השולחן, לפחות עד גבול מסוים, לא יודעת שאני שם את הכל, אבל אני, אתם יודעים שרבי נחמן, אני אדבר על זה עוד מעט, רבי נחמן נוסע לארץ ישראל, אבל הוא לא נשאר בארץ ישראל. כן? אנחנו נמצאים במקום אחר. עכשיו, יש כאלה שפעם אמר לי איזשהו מישהו, אני חושב שזו אמירה אכזרית, אבל אני בכל אופן אביא אותה. הוא אמר, יום אחד אומן תנצח. יום אחד החוויה שאומן מייצגת היא תהיה יותר חזקה מהביתיות הזאת שאנחנו עדיין מתרגלים. זאת אומרת, יום אחד באמת, אתם יודעים שרבי נחמן אומר שפעם אתה התחלה מפסח ולעתיד לבוא תהיה התחלה מפורים.
זה לא מה שכתוב שם.
למה הוא מה כתוב שם?
זה נגמר בשלוש נקודות.
אה כן?
לעתיד לבוא תהיה התחלה.
מה זה?
ועכשיו
ולא
סיים.
ועכשיו
ולא
סיים, כן, כרגע נסתיים.
אז למה אני זוכר שזה מפורים?
כי התורה
הזאת
מדברת על פורים.
אה, זה בסדר.
לא, זה... פתאום, בסוף זה... כי כל המצוות, כי בפסח יש כל המצוות, ועכשיו לא ברור מה קורה עם המצוות.
טוב, חבר'ה, לא נעשה את הדיונים עכשיו. עוד נחזור לזה בעזרת השם. אבל מה שאני רוצה להגיד, שכאילו, האם באמת אנחנו... שוב, השואה, הגלובליזציה, הפוסט-מודרניזם, דרידה, קפקא, כל החבר'ה האלה ביחד, תיצור באמת מציאות שאנחנו, כמו שאמרת, נתרגל לחיות את החיים האלה, אוקיי? את החיים האלה שהם חסרי משענת, זאת אומרת שהם חסרי מצפן, הכל יכול להיות בהם. זה כאילו, במקום שאנחנו נגיד, אוקיי, יש לנו בעיה, אנחנו נפתור אותה, יש בעיה, אנחנו נשים, נצית בעירה, אנחנו נביא את, את החץ 3, חץ 4, לא יודע, כל דברים כאלה. אנחנו נבוא ונגיד, כן, יש, יש בעיה, אז אנחנו נשתה עוד כוסית, זאת אומרת, זה, זה כאילו ה... ה ויש הרבה אנשים שהם היו חלק, היו פעם חלק מארץ ישראל השנה והטובה בנושא נאום. גם הם מתענגים על ה, על ה, על המקום, על ה, על המקום הזה. ואולי אני, אני לא רואה את האור, אותו נכון, אני לא רואה את החושך. אז זה לא הבעיה שלי. ולכן אני, אני מוסר בפניכם את ה, את הבלבול הזה שהוא, הוא לא בלבול פילוסופי, שהוא באמת נוגע נקודות מאוד מאוד קיומיות ופשוטות בתוך ה, בתוך החיים שלה. גם נקודות בהקשר דתי וגם נקודות גם נקודות בהקשר מוסרי וקיומי ופוליטי. רענות אלה הם רענות שיש להם פרשנית, יבור בא ואומר, יש להם, יש להם השלכות מאוד מאוד רבות. זה צומת מאוד מאוד חשובה שאנחנו נמצאים בתוכה, נמצאים בתוכה היום. ואני חושב שהמילה האחרונה, או אפילו מילה לפני האחרונה, לא נאמרה. אני חושב את הדברים עוד נזילים ודינמיים מאוד. בסדר? מישהו רוצה להוסיף עוד משהו?
לא, זה לא ממך.
אוקיי. טוב. אלישי, משהו וזה? מאחר עוד הרבה.
כן.
טוב, אוקיי. טוב. טוב, 100%. אז כמו שנאמר, תם ולא נשלם, ואתם כבר רמזתי לכם שגם בנושא שלנו אנחנו עוד, עוד נחזור לזה. אז... רבי נחמן נוסע לאומן, אוקיי? רבי נחמן נוסע לארץ ישראל. כן, אז אתם מבינים שקודם כל באמת הנסיעה של רבי נחמן לארץ ישראל היא דומה לנסיעה של לאומן, היה בזה משהו כזה.
הוא מגיע לראש השנה.
כן, היה בזה גם משהו שהוא סוג של איזה הרפתקה, איזשהו משהו ככה מסעיר, משהו באמת בתקופה שהוא נסע, זה לא היה מקום כזה מאורגן ומסודר, והוא ברוב כישרונו נסע גם בזמן... מלחמת נפוליון וכו' וכו'. וכל מסע של רבי נחמן, כידוע לכם, הוא כתב, הוא מלא רזים וסודות, אבל המסע הזה הוא באמת היה, זה באיזשהו מקום הוא כותב, היה לי פה עשרות כוונות בבת אחת, כמו תגידו, זה כל היה נכון, זאת אומרת, באמת מסע מאוד מאוד היסטורי, ואנחנו ככה ננסה, בשלב ראשון שוב, לראות מה הוא כתב, להבין את אופי הנסיעה הזאת, ובשלב הבא אנחנו באמת נראה את התורות שהן קשורות לדבר, ודרך זה אנחנו באמת נראה איך תפס רבי נחמן את ארץ ישראל, כמו שהרב שגר כתב, אתם כבר קראתם את זה, שאם הרב קוק היה נביאה של ארץ ישראל הציונית, אז רבי נחמן היה הנביא של ארץ ישראל הפוסט-ציונית, אז אתם תחליטו מה אתם מעדיפים יותר. שוב, אני נוגע פה בכמה בכמה נקודות. קודם כל אני אתחיל במשהו שיחבר אותנו לדברים שדיברנו מקודם. שוב, אני קורא פה בפלט הצדיק, אבל כל אחד מכם, שוב, זה נמצא או בחיי המאורן או בשפחי המאורן, אתם יכולים להסתכל, אבל אני קורא פה קטעים די קצרים שתוכלו לעקוב אחרי גם כך. ערב פסח, ביותו אז בן 26, זה גיל טוב, מה שאנחנו בדרך כלל אוהבים בגילים האלה, באמת זה הגיל שאנחנו עושים בו להוד ודברים כאלה, ככה אחרי שנתיים באוניברסיטה ונמאס לנו וזה. יצא רבנו זל מהמקווה ואמר אז לזה שהלך עמו, שבזאת השנה יהיה בוודאי בארץ ישראל. ובחג הפסח אמר תורה על הפסוק, ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו. וכשם מראה של הספר ואמר תורה על זה, על זה בתירות קושי הזו, כנראה שאין את התורה הזו. אוקיי? Okay? ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו. אוקיי? Okay? שוב, תתגלו את העין. זאת אומרת, הנסיעה של רבי נחמן לארץ ישראל, כמו שכבר הדגישו כמה, היא לא רק קשורה למקום שאליו הוא מגיע, אולי לא בעיקר על המקום שאליו הוא מגיע, אלא לדרך. הדרך פה היא דרך מאוד מאוד חשובה, ואני מדבר על זה, אבל הוא שבילך במים רבים ועקבותיך לא נודע.
אם אתה נשבחי מאורן, אותי.
אם אני בחיי מאורן, איפה זה?
לא, זה לא בחיי מאורן.
אוקיי.
זה בשבחי הרן, כן.
שבחי
הרן. כן. עד שתגיע לזה כבר אני אעבור על.
שבחי
הרן. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים שרבי נחמן נוסע לארץ ישראל כזה ארץ אשר עיני אלוקיך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה ורוצה וכל הדרך בארץ ישראל דומה שכם יש לו אלוה לחפש את אלוקים, אז בעצם רבי נחמן הולך לחפש את העקבות הלא נודעות של של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם מסע בעקבות העין ואת פשר הדברים אנחנו עוד אנחנו נסביר עוד בהמשך. טוב, וזה נקודה אחת שמחברת לנו למה שדיברנו מקודם. לפני שרבי נחמן מגיע לארץ ישראל, או נוסע לתפילה, רבי נחמן נוסע לנסיעה מרובת מסתורין לעיר קמינץ. ונתוודע לרבנו זמן מן השמיים שצריך לנסוע לעיר קמינץ, או בקטע אחר, כי באותו הלילה שהיה במז'יבוז' בא אליו הבעל שם טוב הקדוש ברוך הוא ואמר לו שייסע תכף ומיד לעיר קמינץ. אוקיי? הוא נסע באלם גדול כדרך הסוחרים והיה בתוך הרבה בתים, מאוד, ונסיעה מאוד מאוד מסתורית, והנסיעה לעיר קמינץ הייתה פליאה גדולה מאוד. אבל רבי נחמן אומר, אפילו אותם שאמרו לשבח לא כיוונו כוונתו כלל, קצת אמרו שנסע שם למצוא את הכתבים של הבעל שם טוב הקדוש ז"ל שסגרם באבן, ומצד שהם תמונים שם בקמינץ, ורבנו ז"ל התלוטט על זה וכו' וכו'.
היה משהו מיוחד בעיר הזאת כאילו שתכסף?
או, אז מה היה בעיר קמינץ? ואמר רבנו ז"ל, מי שיודע מפני מה הייתה ארץ ישראל תחילה ביד כנען ואחר כך בא על ידי ישראל, מי יודע מפני מה הוא היה תחילה בקמינץ ואחר כך נסע לארץ ישראל. אוקיי, מה, איזה דבר מפורסם היה בקמינץ?
היה שם
איזה
צדק.
טבח או משהו?
לא, טבח היה בכל מקום. היה שם טבח, אתה צדק, כן. התשובה שבקמינץ היה ויכוח מאוד מאוד ידוע ומפורסם עם הפרנקיסטים. אוקיי? הפרנקיסטים בשביל להתגונן, הם טענו שהם בעצם נוצרים, ולכן עשו תחרות בינם לבין הרבנים. האגדה אומרת שגם בשביל טוב היה בוויכוח הזה, וזה כנראה לא נכון. וכמובן שהשופט היה מאוד מאוד אובייקטיבי והוא קבע שהפרנקיסטים ניצחו. כן, ואז כמובן זה טעה לפרוע עוד טיפה ביהודים, אבל זה לא משמעותי. ולכן קמינץ היה אירוע, היה באמת, היה
אבל אני אכפת מאוד קצת יהודים.
כן, בדיוק. אז זה היה המקום הזה. עכשיו אתם מכירים את התזה הידועה של שעולם, שמביאים אותם גם חוקרים אחרים, שגם וייסטר דיבר על הנקודה הזאת, שיש, היו כתבים ידועים לבעל שם טוב, הם יוחסו לאדם הראשון וכו' וכו', ושעולם טוען שהכתבים האלה זה הכתבים של רבי השל צורף, שידוע מפורסם שהבעל שם טוב, זה לא חוקר בשביל זה, מאוד החשיב את הספרים האלה, ו... הספרים, רבי ישל צורף היה שבתאי, זה דבר ידוע. עכשיו, האם באמת היו שם כאלה רמת שבתאים? אתם יודעים מה, הכותרת שבתאית היא כותרת, אבל מאחוריה לא עומד יותר מדי, בשאלה הזאת אנחנו לא נכנס את ראשנו, אבל אנחנו יודעים, וזה דבר שהוא דבר פשוט וברור, דבר שיש לו מחלוקת כאלה חוקרים, אבל עדיין נראה לי פשוט ברור, שהחסידות, הבעל שם טוב לוקחים עקרונות ורעיונות שעלו במסגרת השבתאות, והידוע שבהם זה עבירה לשמה, ונפלט הצדיק, ולוקחים ומבררים ומעלים את הרעיונות. שוב, אני מדגיש, לא לוקחים אותם כפי שהם, הם לוקחים ומבררים אותם. יש קטע מאוד ידוע בשפחה הבעל שם טוב, שבו הבעל שם טוב מנסה לעלות את שבתאי צבי, ומה יוצא מהסיפור הזה, יש בזה כמה גרסאות, אז קשה לדעת.
גם
את
ישו?
מה? גם את ישו, כן. זאת אומרת, בקיצור, בין הבעל שם טוב לבין השבתאות מכאן והפרנקיזם מכאן, יש איזשהו קשר, וזה ברור שהבעל שם טוב היותו בעיר קמינץ קשורה לפרשה הזאת, לאיזשהו תיקון, לאיזשהו התמודדות, שוב, הדברים לא ידועים לנו. ואומר לנו רבי נחמן, דע לך, קמינץ ואחרי זה ארץ ישראל, כנען ואחרי זה ארץ ישראל. ופה אני מנסה את הדברים בצורה אחרת. שבתאות נאו-שבתאות, פרנקיזם, נאו-פרנקיזם, ואחרי זה ציונות. זאת אומרת, ארץ ישראל שהיא הארץ הקדושה ביותר, אבל לפני זה הייתה בידי כנען, בידי הקליפה. Okay? תנועת החסידות מזדקקת מתוך הכפירה השבתאית שמוליכה להתאסלמות, לכפירה הפרנקיזית שמובילה לנצרות, לוקחת את הרעיונות האלה, מעלה אותם, מזדקחת אותם. זה בעצם העבודה של ארץ ישראל. זאת אומרת, יש בנסיעתו של רבי נחמן לארץ ישראל שני מוטיבים. מוטיבים שעל פניו הם מוטיבים מנוגדים, במיוחד לאור הדברים שאמרנו אותם לפני כמה דקות בסיכום השיעורים הקודמים. אבל בצורה מאוד מאוד מרתקת, אני חושב, ומשמעותית ועמוקה, רבי נחמן מחבר בין שני המוטיבים האלה. מוטיב אחד זה עקבותיך לא נודע, שוב, התגלות החלל הפנוי, והמוטיב השני, אני אוהב לקרוא לו המוטיב הציוני. מוטיב השני, מוטיב שבא ואומר, דע לך, החזרה לארץ ישראל, הגאולה, גאולת ארץ ישראל, היא לא תהיה בידי הצדיקים התמימים. היא לא, הנסיעה שלי לארץ ישראל לא תהיה דומה לצדיקים כאלה ואחרים, כמו רבי אברהם המלאך ועוד אחרים שעלו לארץ ישראל, וגם לזה צמידו נימות משיחיות.
הבנתי, אתה אומר שיש קשר בין הפרנקיסטים לחלוצים?
קשר מאוד, אתה בעצמך יכול להגיד מה הקשר. תגיד.
לא,
כפירה, שוב, פנתאיזם, חומרנות, מצ'יאניות. כן, כל הרעיונות האלה הם רעיונות שהם
החלוצים היום
מסתכלים. הרב צבי יהודה, שכדור לכם, הוא ככה גדל בבית גידול חסידים ומתנגדים מעורב, אבל בצורה מאוד מודעת בחר להיות מתנגד. החלטה, אולי אחת מהחלטות הגורליות בתולדות הציונות. אז הוא אומר, כאילו, ברדיצ'בסקי, אחד העם, ביאליק, בובר, כולם יצאו מהחסידות. כן? בסדר, זה לא חשוב פה, כל אחד הם כאילו, אתה יודע, זה...
כולם ביחד...
כן, ברדיצ'בסקי למד בוולוז'ין עם הרב קוק. זאת אומרת, זה יותר מורכב, אבל עבורו הוא זיהה פה איזושהי מגמה. אז הוא דיבר על החסידות, אפשר לדבר פה גם על הפרנקיזם. זאת אומרת, הנה, היה לך רעיון של עבירה לשמה, שהפרנקיזם העלו, במקום, כמו המתנגדים, להעיף אותם מכל המדרגות, באים החסידים ולוקחים ומעלים את הרעיונות האלה. ואומר הבעל שם טוב, על זה שהתנצרו הפרנקיסטים, במקום להגיד ברוך שפטרן, הוא אומר, השכינה בוכה, כאני מרושי, כאני מזרועי. כאילו, איבר נגדע מהשכינה. איזה עבר נגדע? ברוך שפטרן. כאילו, דוקו לא דרך השם. החסידות לוקחת ומבררת את הרעיון הזה, ורבי נחמן בא ומבקר בקמיניץ. והם בעצם פותחים את הפתח בפני ברדיצ'בסקי. הם פותחים את הפתח בפני בובר. שלוקחים את אותם רעיונות של עבודה וגשמיות, ושל הרעת הניצוצות וכו' וכו', ומזה הם בעצם מבססים ציונות על רליגיוזיות מסוימת, אבל לא, לא קיום מצוות, ולא נורמטיביות וכל הדברים האלה. שוב, זה לא, אתה מרים פה את הגבות שלך.
כן.
תסביר לי למה.
לא יודע, אני לא מכיר הרבה, מה שאני מכיר על בובר למשל, אני לא יודע אם הוא מזדהה ממש עם כל מיני דברים, קוראים להם פנתאיזם, דברים כאלה.
בובר מוקדם בוודאי כן, בוודאי.
מוקדם אולי,
בסדר. בסדר, גם הוא השפיע הרבה.
בסדר.
גם בובר המאוחר אין ספק, כולם לא פליגי שהוא עשה כבוד לחסידות, כולם לא פליגי שפירושו לחסידות היה פירוש מחלל. אוקיי? ולכן אני משהו, זה לא חיבורים ארטילאיים, זה חיבורים ממשיים, החיבורים האלה. החיבורים האלה הם חיבורים ממשיים, זאת אומרת, זה לא רעיונות שנגיד הושפעו מעולם המערבי או משהו כזה. אתם יודעים שבודיצ'סקי בשנותיו המוקדמות כתב חיבור על הבעל שם טוב וחיבור על רבי נחמן, שניהם לא שרדו, שניהם לא הגיעו לידינו. זאת אומרת, זה לא מקרה, זאת אומרת, זה חומר גלם שהם הכירו אותו, ואני חושב שצדקו המאשימים שהם באו ואמרו, אוקיי, בוא נשם את הרעיונות האלה. ירידה לקליפות, יאללה, בכבוד, קפוץ, קפוץ למים. כמובן, היה פה איזשהו מכונית, לא יודע, למבורגיני, איזה 700 כוח סוס. Okay, אז החסידות התקינה שסתומים ובקרים וברקסים ומצניחים שזה ייסע במהירות סבירה, במהירות המקובלת. זה ברור שהחבר'ה האלה חתכו את כל הדברים האלה והחזירו את הלמבורגיני למהירות מטורפת ושאיפה בקלות לרסק ולהתרסק. ברור. אבל החסידות עליה לקחה את הדברים האלה ובררה אותם. שוב, לוקח הבא שם טוב את קמיניץ ואומר, חבל איך שדחיתם אותם. בא רבי נחמן ומבקר במקום הזה שוב, אז הכל מסתורי והכל מתחת לפני השולחן, אבל הנה פה מגיע עכשיו בן אדם ופה מציא את הכל החוצה. זאת אומרת, החיבורים לדברים הם לא חיבורים שירותיים, החיבורים האלה הם חיבורים ממשיים, היסטוריים, נדביר את זה כך. זאת אומרת, היהדות לפני שיכלה לקום בתוכה הציונות, הייתה צריכה להשתחרר מהליטאיות, נדביר את זה ככה, אוקיי? יש תיאוריה ידועה של גרשום שלום, מאוד מאוד מעניינת, מאוד שמונה במחלוקת, שהוא מראה באופן היסטורי שהפרנקיסטים היו בין האנשים, צאצאיהם, אנשים שהפיצו את הרעיונות המהפכניים והרדיקליים באירופה. הוא מסביר כמה דמויות מאוד מעניינות. יותר מאוחר המחקר בדק את זה, לא חושב שהצליחו אבל להפריך את זה לחלוטין את הטענה הזאת. זאת אומרת, הרעיונות האלה הם רעיונות, שוב, במציאות, בעולם שבו הם נוצרו, הם רעיונות, שוב, הם לא היו מונחים תחת כל עץ רענן. כן, בטח לא בתוך המרחב הנוצרי למשל, רעיונות של עבירה לשמה, של רק כיסא לטוב. זה לא רעיונות, שוב, זה לא רעיונות שאחד אני כתוב אותם באלף חנויות, אז אתה... אז אתה בא ואומר, למה אתה מאשים דווקא חנות אחת? לא, זה לא נכון. שלא נצודק שבאמת הצורה שבה הם תמכו בפרנקיזם והצורה שבה הם, שוב, הודנו אבל עדיין נשארו בתוך החלל החסידי היא משהו מיוחד מינו בתקופה שבה הדברים היו, כן.
אם אני רוצה ללמוד מזה לחיים שלי, כאילו, אז איפה, נגיד אני עובר ליד איזה מקום שפעם היה בו איזה משהו, כאילו, אני סתם, אני מנסה להפוך את זה לרלוונטי...
אתה לא רבי נחמן.
מה? למה? למה אני לא רבי נחמן?
אתה רבי נחמן, לא היית צריך לשאול שאלות על זה. היית עושה...
לא, כאילו, זה... מה הוא עושה שמתפלל? אני יכול להתפלל, אבל זה נשמע משהו אחר.
בסדר, שוב.
זה משהו שגם אני יכול ללמוד ממנו, שזה רק רבי נחמן
הצדיק. הרמב"ן מסביר את מעשה האבות סימן לבניות. האב עושה מעשה סמלי. זאת אומרת, אברהם יורד למצרים, בום, בלם יורדים לגלות. זאת אומרת, רבי נחמן רואה את עצמו בתור אחד מהאנשים האלה, שמעשה ומעשים סמליים. זאת אומרת, כשהוא עולה לארץ ישראל, אז עם ישראל עולה לארץ ישראל. אבל הוא יעלה לארץ ישראל, אנחנו נראה את זה, כשהוא נוסע לארץ ישראל, הוא נוסע בצורה, אתה יודע, לא, בלי כפות. כתוב שהוא הולך עם שלפרוק, זאת אומרת, הוא הולך עם גטקס. בתרגום, אתה רוצה לראות את זה לימינו? תחשוב שאתה לא יודע מה, תבין, טרנינג, כן, תבין, עם חוצה כזאת של אולד נייבי. תבין, תחשוב, לא יודע מה, אתה פתאום רואה, לא יודע מה, את הרבי מגור, את הרב ברלנד, רץ לך ברחובות ירושלים עם אולד נייבי בסיים קצרים ומתקדם למר.
דווקא נראה שתשמע עוד
אגרים, זהו. בסדר, שנייה, זהו,
ומה?
הוא עשה את אותו מסע סימן, עכשיו, מסע עוד סימן לבנים, משהו, הבנים אחרי זה יכולים לעשות משהו.
הם עושים משהו, לא אפילו לא שואלים אותם.
טוב, ומה אני דתי, אני...
בסדר, האנרכיזם והאנטינומיזם הציוני, הוא השפיע חזק מאוד עלינו, עלינו.
אתה חייב להתאמץ כאילו כדי להיות חסיד של רבי נחמן. פשוט מה שאני עושה אז...
במובן, אני מבין איפה אתה חותר. אתה חותר למקום מאוד מאוד נכון. אתה אומר, זה משעמם. למה? כי כאילו רבי נחמן כאילו עושה דברים חלוצים, אבל כבר עברו 200 שאנחנו כבר פה. בסדר, אבל אמרתי, חכה. זאת אומרת, העבודה הזאת, יש לה... אתה תראה שאתה לא עברת את כל התחנות. כן? בתוך הסיפור הזה. אז זה ברור שפה באמת אנחנו מתקלים, זה מחוז מאוד מעניין אצל רבי נחמן, אגב, לא ייחודי, הוא לא עוד מסעות. אוקיי? זאת אומרת, גם זה שרבי נחמן נקבר באומן, זה לא, שוב, בום, נפל לו טוב. יש שם גן יפה, והוא נקבר ליד. רבי נחמן רואה את עצמו בתודעה כצדיק הדור. ולמען, בדיוק, צדיק הדורות. הוא רואה את עצמו בתור בן אדם שהמעשה שהוא עושה הוא כאילו חורץ איזשהו דרך, הוא פותח איזשהו דרך, כמו שאומרים בחסידות, שזה שהמדרש שאברהם הוריד נתח חסד לעולם. חסד, דין, בספירות, אבל בעצם מי שיצר את הכלי הזה זה אברהם אבין. אז רבי נחמן יוצר פה איזשהו כלי, הוא סולל פה איזשהו דרך שאפשר אפשר ללכת בתוך הדרך, בתוך הדרך הזאת. זה כאילו, יש סיפור על דוד אלה, אתם מכירים אותו, אחד מהם שהיה התיישבות. זה נראה לי אגדה, אבל גם אגדה זה דבר נחמד. שהוא שמע שמתרקם הסיפור של הגדר ההפרדה, מה הוא עשה? הוא לקח איזה 3-4 שופלים. במקום מסוימים שהוא התחיל ליישר את הקרקע. הוא אמר, יבואו אלה שפותחים את המכה, הם מתלנים. אם יראו איזשהו מקום ששמע משהו מיושב, הם יגידו שפה עובר הקף. לא יודע אם זה עבד או לא עבד, אבל זה ככה לפחות הסיפור מספר. זאת אומרת, רבי נחמן כאילו פותח בפניך, פותח איזשהו ערוץ מסוים, ובאמת אנחנו צריכים לראות על העובדה, הערוץ הזה באמת נפתח. אבל לא כל התחנות לא כל כך מוכרות, כמו שנראית לנו שזה באמת, כמו שהיה לנו במבט ראשון. יש פה תחנות לא מוכרות, והן מאוד מאוד מעניינות שרבי נחמן בעצם ילך בהם, אני חושב. זה דבר ראשון. ושני שוב, החיבור הזה לעקבותיך לא נודע, זה חיבור, זה משהו חדש. כי פה רבי נחמן מחליף פה שני הפכים. כאילו בין הפרנקיזם שזה ממש אימננטיות מוחלטת ולכן יש שתי דרכים לחוג מעבר לטוב ולרע. דרך אחת זה חלל הפנוי, דרך שנייה זה מלוא כל הארץ כבודו. שניהם מביאים בדיוק לאותו מקום. כאילו אם אין אלוקים, אז כמו שאמר דוסטויסקי, אז עושים מה שבא לנו, נכון? אז הכל מותר. כמו שמגיעים שם מסקנה בחדבון שם. ומצד שני, שוב, אם הקדוש ברוך הוא איתנו, והקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז הוא נמצא גם המעשה הרע שאני אעשה. בסדר? טוב, אוקיי, אני חושב, זה היה סוג של כרטיס ביקור לנסיעה שלנו לארץ ישראל, אז אני, בעזרת השם, עוד נמשיך.